שלום, תגידו, מה דעתכם על לוט? האם הוא טיפוס חיובי או שלילי? צדיק או רשע? מצד אחד, הבן אדם בוחר לגור במקום הכי מושחת בעולם. סדום, אנשים רעים, פושעים. מצד שני, הבן אדם מסכן את החיים שלו בשביל להציל שני אנשים שבאו אליו בתור אורחים. מה הסוד של האיש הזה? ומה גרם לו לכך שגם כשעיר שלמה מושמדת, הוא ניצל משם? מוזמנים להישאר איתנו. השעה היא שעת לילה מאוחרת. האיש היושב בשער העיר מזהה צלליות של שתי דמויות שמתקרבות לעברו. הוא לא תיאר לעצמו שהבשורה שהם עומדים לבשר לו תשנה את חייו. אלו היו שני המלאכים שמגיעים אל לוט ומודיעים לו בצורה נחרצת, שתוך שעות ספורות עליו לעזוב את העיר. כי מחר בבוקר, עם זריחת השמש, המקום שהוא גר בו הולך להפוך לאבק. כיוון שכולנו כבר מכירים את הסיפור, אני מדלג ישר אל הסוף כשהמלאכים מחלצים מהמקום את לוט, אשתו ושתי בנותיו. ושם אומרת התורה משפט מאוד מוזר. והיא בשחט אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. למה אלוקים הציל את לוט מסדום? אנחנו היינו אומרים, בגלל שהבן אדם, איזה מכניס אורחים, איך הוא הציל, חרף את נפשו, מסר את עצמו למענם, דואג להם, שומר עליהם מאנשי סדום. אבל תורה אומרת משהו אחר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. מה הכוונה שאלוקים זכר את אברהם? אומר פה רש"י דבר מדהים. נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי, ולא אמר דבר. כיוון שהיה חס עליו, לפיכך חס עליו הקדוש ברוך הוא. אתם קולטים מה כתוב פה? לא בגלל שלוט חרף את נפשו, סיכן את חייו כדי להציל את האורחים שבאו אליו. אלא בגלל שכשלוט יורד עם אברהם למצרים, והוא יודע ששרה אשתו של אברהם, ואברהם כדי שהרוצחים האלה לא יהרגו אותו, הוא אומר להם זאת אחותי, אז לוט הוא לא מלשין עליו. בזכות שלוט לא מסגיר את הדוד שלו למצרים, לכן אלוקים זכר אותו והציל אותו מסדום. אתם יכולים להבין דבר כזה? זה הזכות שיש לך להגיד על לוט, שהוא לא הסגיר את הדוד שלו לרוצחים, בגלל זה מגיע לו להינצל? זה פשוט, כל אחד צריך לעשות דבר כזה. זה טריוויאלי, מובן מאליו. לסכן את החיים כדי להציל אורחים, זה דבר שראו להתייחס אליו. בעצם מה שכתוב פה ברש"י, זה עיקרון מדהים. חידוש שכשאנחנו באמת מצליחים לקלוט ולהפנים אותו, זה מה שמשנה את נקודת המבט שלנו על הרבה מאוד דברים בחיים. את הסוד הזה אומר הרב דסלר בספרו מכתב לאליהו, והוא קורא לזה בשתי מילים נקודת הבחירה. הרעיון שנמצא מאחורי הדבר הזה הוא שבעצם אנחנו חיים באשליה. אנחנו בטוחים שעל ימין ועל שמאל הבחירה בידיים שלנו. אנחנו מחליטים, אנחנו קובעים, אנחנו חיים בדרך מסוימת כי ככה אנחנו רוצים. אבל האמת היא שזה ממש לא ככה. למעשה הבחירה שלנו היא מצומצמת הרבה יותר ממה שאנחנו מעלים בדעתנו. רוב המעשים הטובים או הרעים שלנו, כך מחדש שם הרב דסלר, הם בכלל לא בבחירתנו, הם לא בשליטה שלנו. מה זאת אומרת? אבל אנחנו בוחרים, מחליטים, לא? בן אדם דתי ששומר שבת, או בן אדם חילוני כזה שלא שומר שבת, האם הם באמת בחרו לעשות או לא לעשות את זה? כמעט תמיד לא. הוא נולד דתי, והוא נולד חילוני, מגיל אפס הם התרגלו לחיות בצורה כזאת, אז הם ממשיכים ככה, גם כשהם גדולים. הם לא חושבים, הם לא רוצים להיות שונים מהחברה, קשה להם להיות אחרת מכולם. הם זורמים, הם עושים את מה שהם תמיד עשו. לא בגלל שהם בוחרים לעשות את זה, מתוך התלבטות, מתוך שיקול דעת. הם עושים כי הם עושים, הם זורמים, הלאה. הרב דסלר נותן שם משל שני צבאות, שנמצאים בקרב ביניהם, שתי מדינות, כל אחת משגרת את החיילים שלה, הצבאות יכולים להיות פרוסים על שטח עצום, אבל למעשה נקודת המלחמה, החזית שביניהם, היא לא על פני כל השטח, אלא היא רק בקו אחד דק, בפס שבו הם נפגשים, החיילים שבאים מן הכיוון הזה והחיילים שבאים מכאן, רק נקודת המפגש שביניהם היא המקום שבו מתרחש הקרב. אם יום אחד, אחד מהצבאות הוא יצליח יותר והוא יכבוש ויתקדם, הצבא השני ייסוג לאחור, זה לא ירחיב את השטח של הקרב. פשוט החזית, הקו של החזית הוא יתקדם. אם ביום השני הוא ייסוג לאחור, קו החזית ינוע לאחור. אבל בסופו של דבר המלחמה היא רק באותו קו דקיק של המפגש בין שני הצבאות. המשימה שלנו בחיים זה להזיז את הנקודה של הבחירה, את חזית המלחמה למקום יותר גבוה, יותר נעלה. זאת בדיוק הסיבה שאצל לוט לא נחשב לו לעניין גדול זה שהוא הכניס אורחים במסירות נפש, כיוון שלוט גדל על הכנסת אורחים בבית של אברהם. אברהם אבינו מכניס האורחים הגדול, ולוט בן טיפוחיו מגיל אפס הוא יונק את זה אצל אברהם אבינו. בשבילו להילחם למען אורח, להגן עליו, לשמור, דבר שהוא פשוט, הוא מובן מאליו. לא צריך לתת לו שכר על זה. לא להלשין על הדוד שלו, למצרים, למרות שגם אולי הוא סיכן את עצמו בדבר הזה, זה דבר שהניסיון גדול בשבילו. זה לא משהו שהוא ראה. לא היה לו ממי ללמוד את זה, ולכן בשבילו שם הייתה נקודת הבחירה. וכשהוא בחר לא להלשין, כשהוא בחר לא לחשוף את אברהם, על זה הוא זכה וניצל יותר מאוחר מההשמדה של סדום. מה זה אומר לנו כל הדבר הזה? נקודת המבט הזאת שניסינו להציג עכשיו, היא משנה לגמרי את כל הצורה שבה אנחנו מסתכלים על אחרים ועל עצמנו. את עצמנו אנחנו אוהבים לשפוט לחיוב, להעריך על כל כך הרבה דברים טובים שאנחנו עושים. באחרים אנחנו נוהגים לזלזל על כל מיני דברים שהם לא עושים. אבל האמת היא, אם רק נחשוב על זה שהרוב הגדול של הדברים שאנחנו עושים, האם באמת אנחנו מתגלים שם בבחירה שלנו? האם באמת יש לנו איזה קונפליקט, איזושהי מלחמה פנימית, ואנחנו בכל זאת בוחרים בטוב? או שאנחנו עושים את זה כי אנחנו דתיים? כי נולדנו, כי התרגלנו, כי זה פשוט לנו, כי לא נעים לנו לעשות אחרת? אנשים אחרים שמתנהגים אחרת מאיתנו, שלכאורה לא מתנהגים כפי שצריך, האם הם באמת לא בסדר? או שאולי הם התרגלו לזה מגיל אפס? אף פעם לא לימדו אותם שצריך להיות אחרת, שיכול להיות צורה אחרת של חיים. השאלה הגדולה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, זה איפה באמת אני מזהה את נקודת הבחירה שלי? איפה אני מסוגל לאתר את הדברים ששם באמת נמצאת המלחמה האמיתית בשבילי? לא לנוח על זרי הדפנה, כי אני דתי, אז אני שומר שבת, כשרות, מתפלל, הכל בסדר? ממש לא. יכול להיות שהערך האמיתי, הדין האמיתי שבו ריבונו של עולם שופט אותי, זה על דברים אחרים. זה על המקומות הקטנים ששם קשה לי, ששם לא לימדו אותי, ששם בבית שלי לא עשו, אבל אני בוחר לעשות, כי ככה אני רוצה לחיות. ככל שנצליח יותר לזהות את הנקודות האלה, נוכל לדעת לבחור בהם בצורה נכונה, נוכל לקדם ולהעלות את הבחירה שלנו למקום יותר גבוה ויותר טוב. אז תחשבו על זה. שיהיה לנו בהצלחה, נתראה בעזרת השם השבוע הבא. להתראות.